טוב, שלום לכולם. אני רואה בגלל שדיברנו ששיעור לגברים, אז באו רק נשים. טוב, בעזרת השם. לא שאני אומר שאתם לא גברים, כן? אבל מי שבא היום הוא באמת גבר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז כן, למצוות. טוב. שוב אני מקדים, יש לנו פה דפים של נסיעה לאומן, עוד חודש בערך. אז אתם מוזמנים לראות את כל הפרטים. שבת אצל הבעל שם טוב, סדנת שקוף. טוב. לפני הכל, אנחנו בעזרת השם נדבר על... מה זה להיות גבר לפי התורה? אז אם יש איזה גבר שירגיש שאני לא כזה, אז ברור שאני לא כזה, כי זה סיפור של לאן צריך להגיע. אז אין מה לי להתייאש, אני לא כזה, ופשוט צריך להגיד, כן, אני לא כזה, זה כואב לי, אני רוצה להיות כזה, אני אתפלל, השם יעזור לי, זה לא אשמתי, זה התיקון שלי. אנחנו לא רעים בגלל שיש לנו חסרונות. מדברים לאן השאיפה שלנו. ולכל אישה צריך לומר שברגע שהיא תגיד לעצמה, סתם שהיא תגיד לעצמה, בעלי הוא לא כזה. אני כבר אסביר לו שתראה, אתה יודע מה שמענו, קודם כל כדאי מאוד שתשמע את השיעור, ואתה יודע, איך אתה כזה בן אדם, תראה מה מדברים פה, אתה בכלל לא בכיוון. אז בוודאי, כמו שדיברנו בפעם שעברה, זה בוודאי לא הכוונה ולא ה... העניין, שוב, זה תיקון. הנה לאן בעלי צריך להגיע, ואני שותפה שלו, ואני אוהבת אותו, ואני רוצה שהוא יצליח. אני לא מאשימה אותו שהוא לא כזה, כי אף אחד לא נברא מושלם. וזה כואב לי, אני אתפלל עליו, אבל אני בטח לא אסביר לו, תקשיב, תראה, זה הכיוון, זה העניין, כי זה לא מה שאנחנו מדברים. הזכירו לי להגיד את זה שוב פעם בסוף, כדי שלא נאבד את זה. חז"ל אומרים, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה. כמו שכתוב, לא טוב היות האדם לבדו. שרוי בלא שמחה, כמו שכתוב, ושמחת אתה וביתך. שרוי בלא ברכה, כמו שכתוב, להניח ברכה אל ביתך. שרוי בלא שלום, כמו שכתוב, וידעת כי שלום אוהליך. שרוי בלא עזרה, תכתיב, יסר לו עזר כנגדו. בלא כפרה, כמו שכתוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו. בלא תורה, כמו שכתוב, האם אין עזרתי בי ותושייה נדחה ממני. בלא חוכמה, כמו שכתוב, חוכמות נשים בנתה ביתה. בלא חיים, כמו שכתוב, ראה חיים עם האישה שאהבת. בלא רצון, כמו שכתוב, מצא אישה מצא טוב, היפק רצון מהשם. בלא עושר, כמו שכתוב, בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר. בלא כבוד, כמו שכתוב, אשת חן תתמוך כבוד. אז בעצם מה כתוב כאן? אם נקרא את זה במילים אחרות, אז בוא נגיד מה אדם זוכה אם הוא שרוי עם אישה. אם הוא שרוי עם אישה, אז בלי מאמץ, כל השאר... זה נגזר מזה, כל השאר בעמים האלה, טובה, שמחה, ברכה, שלום, עזר, כפרה, תורה, חוכמה, חיים, רצון, עושר, כבוד, הכל בא ממילא אם הוא שרוי עם אישה. אבל אם הוא שרוי בלא אישה, אז זה לא ממש משנה כמה הוא יתאמץ, אין לו כלום, אין לו שום דבר מהדברים האלה, גם אם הוא נורא חכם אז לא יהיה לו תורה, גם אם הוא נורא נמרץ לא יהיה לו חיים, גם אם הוא מלא בהתלהבות לא יהיה לו רצון, וכן הלאה. אז עכשיו נשאלת השאלה, האם שרוי עם אישה, הפירוש הוא שהוא פשוט לקח אישה, ועמד איתה מתחת לחופה, וקידש אותה, ובזה זה נגמר. הנה, יש לו אישה, אז איפה כל הדברים האלה? איפה העושר, איפה הכבוד, איפה הרצון, איפה החוכמה, איפה השמחה, איפה התורה, איפה הדברים האלה? הנה, מה? אני נשוי, מה קורה? אולי לא הבנתי טוב מה שכתוב, מה הולך פה. אז התורה אומרת שזה לא הנקודה. זה לא הנקודה של עצם זה שהוא קידש אישה, זה באמת התחלה יפה וכל יהודי מצווה בזה. אומרת התורה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומר רש"י, עזר כנגדו, מפורסם מאוד הדברי חז"ל בעניין הזה, זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. זאת אומרת, לא רק שאם הוא זכה, יש לו את כל הדברים האלה בסייעתא דשמיא הגדולה, אבל אם הוא לא זכה, לא רק שאין לו את כל זה, יש לו גם אויב. אויב אישי בבית, כמו שמתארים חז"ל את הדברים הקשים שיהיו באחרית הימים, ואחד מהם זה אויבי איש, אנשי ביתו. אז זכה עזר, כל הדברים שאמרנו, לא זכה כנגדו. אז מה זה אומר בעצם להיות שרוי? זה לא רק להתחתן. מה זה בעצם אומר? להיות שרוי זה להיות עם מישהו. להיות שרוי עם מישהו זה להיות ממש איתו. זה לא לחתום איתו הסכם. אם אני בהסכם עם מישהו, אני לא שרוי איתו. שרוי זה יש לי קשר. אני בקשר. וכשהאיש שרוי עם אשתו, זה אומר שהוא איתה. הוא יורד אליה, מבין אותה, על כל מה שהיא עוברת. אחרת, הוא לא ממש איתה. הוא לא שרוי איתה. וממילא היא גם לא ממש איתו. בוא נאמר, רבי נתן כותב על העניין הזה. רבי נתן כותב כך, בליקוטי הלכות, וזהו בחינת מצוות פריה ורבייה. כי זה ידוע שעיקר אחיזת העצבות והמרה שחורה הוא בבחינת האישה. ששם עיקר אחיזת העצבות, אישה היא יש לה יותר נטייה לעצבות, תכף נראה למה. כי העצבות הוא סיטרה דמותה, כידוע בדברנו, כמה פעמים. וזה מה שכתוב בקהלת, הוא מוצא הנימר ממוות את האישה. כמובן, יש את הפסוק השני, מצא אישה, מצא טוב. שזהו העצבות והמרה שחורה. כי אף על פי שכל זה נאמר באישה רעה, מוצא הנימר ממוות את האישה, מדובר באישה רעה, אף על פי כן ידוע שכל אחיזתם בהקדושה משתלשלת מהצד של האישה. כמו שראינו בהתחלה של כל הסיפור, הכל מתחיל מחווה, שם זה מתחיל, אחר כך זה מגיע לאדם. ועיקר השמחה והחדווה היא בבחינת צד הזכר, בבחינת עוז וחדווה במקומו, שנאמר על קדושת הברית. כי זה עיקר בחינת הייחוד שעל ידו מתחברים איש ואישה. ואז נמתק ונתבטל בחינת היגון והנחה שהוא עצבות הנאחז באישה. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, כמו שכתוב, ושימח את אשתו. כי זהו עיקר שלמות השמחה, דהיינו לייחד ולכלול אישה באיש, שיתפך היגון והנחה הנאחז באישה לשמחה. ועל כן השרוי בלא אישה, השרוי בלא שמחה, כי אין שלמות לשמחה של האיש כשהוא לבדו, כי אין שלמות לשמחה, כי אם כשמהפך יגון והנחה יש שמחה, שזה עיקר שלמות השמחה. אז אם נשאל מישהו בפשטות, מה עדיף? להיות לבד או להיות עם עוד מישהו שאתה אחראי עליו וצריך לדאוג לו ולהבין אותו? אז בפשטות יותר נוח להיות לבד. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, מה הכוונה לא טוב היות האדם לבדו? למה לא טוב? יותר טוב דווקא, יותר נוח. מבחינת הנוחיות זה יותר נוח. אתה צריך להסתדר עם מישהו. ועד רבה, אני שמח, אני חי את החיים שלי, אני עושה מה שאני רוצה, מה הבעיה, מה? למה שלמות השמחה זה דווקא להתחתן ולהקים בית? מה הנקודה? אז רבי נתן אומר כאן כמה חידושים מאוד גדולים. הוא אומר כאן דבר אחד. מה שחז"ל אומרים, השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, זה לא הכוונה. אני עצוב, אני בדיכאון. הגבר הוא עצוב, הוא בדיכאון, עובר עליו קשיים, הוא הולך לעבודה, יש לו כל מיני עניינים. אז עכשיו הוא מצא איזה שיטה לשמח את עצמו, ימצא איזה אישה, ויצמח אותו. צמח אותו, יחזור הביתה, יתחייך אליו, יצא לו קפה, ותדבר איתו יפה, ותעודד אותו, וזה הפירוש שהיינו רוצים, שזה יהיה הפירוש. השרוי בלא אישה, השרוי בלא שמחה, למה? כי כשתהיה לו אישה, אז יצמח אותו. אבל התורה לא אומרת ככה. התורה אומרת שהמצווה לשמח היא מצווה של האיש. ושימח את אשתו אשר לקח. זאת אומרת, האישה לא מביאה שמחה לגבר בגלל שנעים לו איתה. אז מה, איזה שמחה היא מביאה לו? היא מביאה לו שמחה כי היא נותנת לו אתגר מאוד מאוד מורכב. היא אומרת לו, תקשיב, אתה רוצה לשמוח? בוא תרד אליי, תבין אותי עם הקשיים שלי, עם הסרטים שלי, עם הבעיות שלי, עם הבלבולים שלי, ונראה איך אתה משמח אותי. במה תשמח אותי? לא בסיפורים. תשמח אותי בזה שאתה איתי, ואתה רואה אותי, ואכפת לך ממני. ואני מעניינת אותך, וכל מה שעובר עליי לפרטי פרטים הכי קטנים, זה חשוב לך. תשמח אותי. ואז, אתה יודע מה יקרה לך? אתה תשמח. שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. למה? כי כשאתה לא משמח מישהו אחר, אתה רק שמח לעצמך, זה לא שמחה, זה סתם. זה בסדר, זה לא... זה כל חבר'ה שהולכים לשתות בירה מכירים את זה. זה לא הנקודה. מה הנקודה? בוא נראה איך אתה יורד למקום ששם יש יותר נטייה לעצבות, יש יותר קשיים, ושם אתה מביא את השמחה. ואז אתה שמח, כי הבאת למישהו אחר את השמחה. בדיוק הפוך מה שחושבים. ושימח את אשתו אשר לקח. מה שדיברנו סתם, בפשטות, זה באישה, בקלה, אחרי החופה. לפני שמתחיל כל הסיפור שהיא בעיבור ושהיא בלידה ובגידול ילדים, שזה כבר בהכפלות של העניין. תראו מה אומרת הגמרא. הגמרא במסכת ברכות כותבת, רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה, בן אדם שהולך במקום בדרך שזה מקום מסוכן, אז הגמרא אומרת, הוא יכול להתפלל תפילה קצרה. הוא מפחד שיתפסו אותו, שיעשו לו איזה משהו. יש נוסח קצר של תפילה, וזה הוא יוצא ידי חובה. מה נוסח התפילה? בכל פרשת העיבור, יהיו צרכיהם לפניך. זה הסוף. יש איזושהי התחלה, זוכר אותה, נגיד ריבונו של עולם, בכל פרשת העיבור, יהיו צרכיהם לפניך. מה זה פרשת העיבור? מה הכוונה? אמר רב חיסדא, אמר מר עוקבא, אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם עברה כאישה וברה, יהיו כל צרכיהם לפניך. גם כשאתה עצבני, תזכור אותנו לטובה. מה הדוגמה שהאישה לוקחת לעצבני? פרשת העיבור, עיבור מלשון עברה, עיבור, אפילו אם אתה עצבני כמו מי, בוא ניקח דוגמה למה מישהו עצבני, אישה וברה. אז זה המציאות. ואם הגבר חושב, טוב, יש לי פה איזה משהו שישעשע אותי וישמח אותי, אז לא רק שאשתו לא מקבלת את מה שהיא צריכה, גם הוא לא מקבל את מה שהוא צריך, ועד רבה, במקום שהוא יעלה אותה לשמחה, אז היא יכולה להוריד אותו לתוך העצבות שלה, ואז הם גם נפרדים, ומתחיל בלגן גדול, נפרדים בלב, ואז באמת הוא שרוי בלא אישה. אז אין לו תורה ואין לו שמחה. כן, אתם זוכרות לא להגיד את זה לבעל, את כל מה שאמרנו? תראה, תקשיב, אתה פשוט, תפקידך זה לשמח אותי. לא, אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות, אבל אתה יודע, תקשיב לשיעור, אז רגע, הנה, שמתי לך את זה, רגע, תקשיב, הנה, עכשיו זה על פליי. לא יודע למה לא, תגידי את למה לא. אז זה דיברנו בשיעור שעבר, למה לא. אמרנו שהעבודה של האישה זה לא להשתלט, אלא להיכנע. בעדינות, כן, תשמע, תראה, אני שם את זה מולך, בעדינות, שמתי לך קוסטי, תראה, אתה יודע. למה צריכה להבין, נכון? זה עבודה גדולה להבין. אז תסתכלי באינטרנט, תראי את השיעור הקודם. אז תראי אותו עוד פעם. אז זה נקודה אחת. עכשיו, אז רבי נתן בא ומחדש. אתה רוצה שמחה, אתה רוצה תורה, אתה רוצה ברכה, אתה רוצה חיים, אתה רוצה רצון. תקשיב, זה נורא פשוט. יש לך משימה אחת בחיים. זהו. כל המשימה שלך בחיים זה רק דבר אחד. שמח את אשתך. לשמח את אשתך זה לא פעולות. זה לא טוב. תראה, הבאת לה פרחים, מה אתה רוצה? אמרתי לה שאני אוהב אותה שלוש פעמים בבוקר, בצהריים ובערב, כמו שכתוב בספרים של האלה שמסבירים. מה אתה רוצה? לא, אתה יודע, אם היא לא שמחה, אז לא הצלחת במשימה. לא, אבל עשיתי מה שצריך. אז בוא נראה מה צריך לעשות. רבי נתן אומר כאן עוד דבר, הוא אומר כאן, ראינו את זה קודם, הוא אומר שעיקר הקדושה שהגבר מביא הביתה, שזה השמחה, מאיפה הוא מקבל את זה? מזה שהוא יתחיל למחוא כפיים ולהגיד, תקשיבי, איזה חיים נפלאים, שתבח שמו הכל לטובה. אז לא שאני אומר שזה דבר רע לעשות, אבל רבי נתן אומר, בעוד מפשטות, הגבר לא יכול להביא שמחה, הוא לא יכול לשמח את אשתו, אלא אם כן הוא שומר את הברית. אם הוא שומר את הברית, זאת אומרת שהוא לא מסתכל בשום אישה אחרת בעולם, והוא לא מתעניין, והוא לא חושב, ובטח חס ושלום, חס ושלום, לא עושה שום דבר שקשור לטהרת הגוף והנפש שלו, הוא פשוט לא מתעניין. אין מבחינתו שום דבר יפה ומעניין בעולם כמו אשתו, זה פשוט לא מעניין אותו. וכמובן שאם הוא לא נשוי, אז באמת לא מעניין אותו שום דבר חוץ מאשר לשמור את עצמו כדי להיות שמח מספיק, כדי לשמח את האישה שתבוא. ושוב אני עכשיו חוזר ואומר מה שאמרתי קודם, זה לא עכשיו כוונת הדברים להגיד לבן אדם, תקשיב, בוא תראה איפה אתה לא בכיוון ובוא נתייאש. לא, אבל זה הנקודה. כל הברכה וכל הטובה מגיעה מהאישה, וזה רק אם האיש מכוון עליה, וזה רק אם הוא שם לעצמו את הגבולות להגיד שלא מעניין אותי שום דבר בעולם. שום דבר בעולם לא מעניין אותי חוץ מאשתי, וזה בכלל לא בתחרות, אני פשוט זה לא, אני לא צריך אפילו ללחם על זה, זה פשוט לא מעניין אותי. ואז הוא יכול להיות שרוי עם אשתו, ואם הוא שרוי עם אשתו, זה אומר, תראו איזה מילה מעניינת, שרוי. שרוי זה לא מעשה. טוב, אז מה צריך לעשות? אז תגיד לה ככה, אז תביא לה פרחים, אז תוריד לה את הכביסה, אז תוריד את הפח. זה לא מה צריך לעשות. זה הפוך. כי אם הוא חושב שמשהו, שאם הוא יעשה דברים מסוימים, אז בזה הוא משמח, אז זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. שרוי זה להיות, להיות, וזה הכי קשה. תכף נדבר על זה, יש לגבר יצרה מאוד גדול, מאוד מאוד גדול בעניין הזה. להיות באמת, ולהיות שם, להקשיב ולהכיל, לא לפתור ולא להסביר, עוד פעם, לא לפתור, לא להסביר, זה רק מעצבן, זה לא שרוי, לפתור זה לא שרוי, לפתור זה בוא נמשיך הלאה, להסביר זה בוא נמשיך הלאה, לעשות זה בוא נמשיך הלאה, שרוי זה אני פה, אני פה בשבילך, זהו. זהו, ואז היא שמחה. למה? כי הדבר שמעציב אותה יותר מכל דבר אחר, זה מה שכתוב בתורה, הכללה הזאת של לא טוב להיות האדם לבדו. כי אם הוא לא שרוי איתה, אז היא מרגישה שהיא לבד. אז מה אכפת לה? מה זה עוזר שהוא מביא לה פרחים או מוריד את הפח או עושה איזה משהו? אם הוא עושה את זה בשביל שהיא תרגיש שהכל בסדר כדי שהוא ימשיך לרוץ לעניינים שלו, אז הוא לא שרוי עם אשתו, אז זה לא משנה מה הוא עושה. לא, אבל תראי כמה אני עושה, מה זה משנה? מה אתה עושה? אבל אתה לא שרוי, אתה לא נמצא, הלב שלך לא פה. ומצד שני, בלי מאמץ, אם הלב שלו מכוון לאשתו, מכוון הביתה, אז כל הטוב שבעולם מגיע אליו בלי מאמץ. זה כל הסיפור של כל השפע והכל, איפה הלב שלך נמצא, איפה הלב שלך מכוון, וזה מה שהאישה צריכה, היא לא צריכה את כל המעשים והפתרונות וההסברים, זה לא מעניין אותה. זה ממש על הדרך, זה לא הנקודה. גם כשבן אדם, גם כשאיש לא מוצא את הזיווג שלו, והוא רוצה ולא מצליח, וגם כשהוא נשוי והוא לא מסתדר ויש מתח ויש מריבות ויש חוסר קשר, זה גם כן חוזר לאותה נקודה. רבנו כותב בתורה פייזיין, הוא כותב כך, ולפעמים מחמת זה הפגם, כן, מדברים על פגם הברית, יוכל לאבד את זיווגו. כי מאחר שנטע מזיווגו, הוא נטע מהחיבור היחיד שיש לו, והוא הלך להתחבר עם משהו אחר, והלך להתעניין במשהו אחר, אז אם הוא נטע, אז קשה לו למצוא את זיווגו. ואפילו אם ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו, בגלל שהנשמה שלה מרגישה שהוא לא באמת נאמן לה במחשבה ובדיבור ובמעשה ובלב, אז למה שהיא תרצה את מה שהוא רוצה? מחמת שנטע ממנה ולא העיר בה, ומזה נתהווה שיש לה רצון אחר כנגדו. לא זכה כנגדו. מה זה לא זכה? הוא לא מכוון, הוא לא מזוכח, הוא לא מכוון לנקודה הזאת. זה מה שיש לי בעולם, וזה מה שמעניין אותי. ושוב, אם אנחנו מדברים על שמירת הברית, זה לא רק הכוונה שצריך לחסום את המוח והלב שלי לשום אישה אחרת ולשום ענייני נשים שבעולם, שזה דבר בסיסי של תורה. וגם שוב צריך לציין, יש מושג שנקרא תשובה. תשובה זה להגיד, סליחה, טעיתי, אני מתחיל מההתחלה. תשובה זה לא להגיד, יואו, אז אין לי סיכוי. לא, יש סיכוי. אנחנו, אחת ממצוות התורה המדהימות ביותר, זה מצוות התשובה. ריבונו של עולם, סלח לי, טעיתי, לא הייתי בכיוון, מכרתי את עצמי בזול, הפסדתי את הקשר שלי עם אשתי העתידה או הנוכחית, אני רוצה לעשות תשובה, אני רוצה ליישר קו, טעיתי בעניין הזה. אז זה דבר אחד, לשים את הגבולות החוצה, ואם חס ושלום אדם נכשל, אז לעשות תשובה. אבל הדבר השני זה, רבנו כותב, להאיר בה. מה זה להאיר בה? אז שוב, זה המשך של סוגיית השרוי. שרוי זה להיות, להאיר זה נוכחות. עוד פעם, זה לא הסברים, זה לא פתרונות, זה לא לרוץ קדימה. אני נמצא, ואיך אני נמצא? אני נמצא עם נוכחות. אני מביא אור. וגם אם יש שם חושך, אני מכיל את החושך הזה, אני מקבל אותו. אני מביא שם אור, אני לא מביא שם פתרונות. ואם אני מביא שם אור, אז אני מוביל. ואם אני מוביל, אז אני גבר. ואז שוב, תראו איזה דבר מדהים. כל השאר קורה ממילא. כל השאר קורה ממילא. זה פשוט בשורה מדהימה. הכל מרוכז בנקודה אחת. זהו? כל השאר קורה ממילא. ברכה, פרנסה, חיים, תורה, הכל ממילא. אבל אם חס ושלום הגבר לא מוביל, זאת אומרת שהוא לא שרוי ומאיר, אז אין לו רשות להוביל ולפעול בשום מקום בעולם. והנה התשובה לכל השאלות, אז למה אני לא לומד, ולמה אני לא מתקדם בלימוד, ולמה אני לא מסתדר עם הפרנסה, ולמה יש לי מריבות עם אחרים, ולמה לא מסתדר לי פה, ולמה לא מסתדר לי שם? כל התשובות חוזרות לאותה נקודה, כי אתה לא שרוי ומאיר באשתך. אז כל מה שצריך לעשות, זה פשוט להתחיל להתכוון למקום הנכון. ואם גבר משקיע את הכוחות שלו בחוץ, אז זה כוחנות. לא, אבל אני בסדר. כן, כן, אני בסדר, אבל אני, תראה, אני צריך פרנס, אני צריך זה. אז באמת צריך לדעת שזה יצר הרע גדול. יצר הרע מאוד מאוד גדול של הגבר לברוח מהבית. פשוט לברוח מקשר. לברוח, למה צריך לברוח? כי יש שם חושך, יש שם קשיים, ולא בא לי. בא לי רק שיהיה לי נעים. וכשלא נעים לי, והרבה פעמים זה לא נעים, כי זה החיים עצמם, אז בא לי לברוח. וחז"ל אומרים, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אז יש כמה יצרים. יש את היצר לברוח חס ושלום לתענוגות זולים ומהירים ומזוהמים שהעולם מציע, שזה ודאי מחריב את הבית. ואחרי זה יש עוד יצר של לכבוש את העולם ושעות נוספות, ואני חייב ללכת למועדון טניס, ואני חייב ללכת לחברים, ויש לי מלא דברים, מלא עיסוקים, זה נורא חשוב. ולא, זאת אומרת, זה, מה זאת אומרת חשוב? זה פרנסה, זה בשבילך, זה בשביל הילדים, זה בשביל... אז האמת הפשוטה היא שזה לא בשבילך, וזה לא בשביל הילדים, זה בשביל לברוח. ואז כשחוזרים הביתה, זה סוג של דיעבד. בוודאי שצריך לצאת לעבוד, בוודאי שצריך לצאת לפרנס, בוודאי שצריך לחיות וללמוד ולפעול בעולם. שאלה, איפה הלב? אם הלב בבית, אז אתה יכול להיות בחוץ כמה שצריך. אם הלב לא בבית, אז אתה יכול גם להיות בבית, ולהסתכל על השעון מתי אתה הולך, אז אתה לא בבית. כי הלב שלך לא בבית. אז אחרי כבישת היצר של פתרונות זולים לקשר, אז מגיע כבישת היצר של כיבוש העולם, ואז מגיע כבישת היצר הכי גדול. היצר הכי גדול זה פחד. פחד, פשוט פחד. פחד, מה יקרה אם אני אצטרך לעמוד מול אשתי? אז ברור שהעולם מתמוטט. ואני אתמוטט יחד עם העולם. למה? אז הסיבה היא פשוטה. הזכרנו את דברי האריזל, נזכיר את זה שוב הפעם מהצד השני של המטבע. האריזל כותב, ובזה תבין כי רוב אנשי דורנו נשותיהם מושלות עליהם, בפרט הבעלי תורה. והטעם הוא לפי שהיו בזמן העגל, שלא מיחו בערב רב, ולפי שאנשים לא רצו לתת נזמי זהב, ולכן אנשים שולטות בהם. זאת אומרת, יש כאן משהו שקרה בעולם. מה קרה? הממשלה של הגברים, הגבריות של הגברים, הלכה לאיבוד. מחטא העגל. למה? כי הם היו חלשים, הם הפגינו חולשה, הם הפגינו רכות במקום שהיו צריכים להפגין גבריות ועזות ותקיפות מול חטא העגל, והם היו בסדר, טוב, טוב, נעשה את העגל, מה יכול להיות? הם היו חלשים, אז הם הפכו להיות נשלטים. אנחנו הולכים, כן, זה מתחיל גם באדם הראשון, דיברנו על זה, אנחנו הולכים קדימה על מתי זה יתהפך לגמרי. העבודה והתיקון ששייך כאן לעניין של הגברים, זה קודם כל לדעת, משהו נתקע במערכת, אני הייתי אמור לשלוט ולהוביל, שזה אומר להעיר ולא לדכא, לשלוט זה לא לדכא, רק בסלנג שלנו לשלוט זה לדכא, הייתי אמור להעיר, להוביל, לתת כיוון, להכיל, להחזיק את הכל, להוביל את הכל, וזה לא קרה, כי הייתי חלש. אני צריך לתקן את זה. אני צריך למצוא את התוקף שלי. נגד טבע העולם היום. טבע העולם היום בנוי באופן כזה, שאנשים קיבלו את התוקף ונהיו גברים, והגברים איבדו את התוקף ונהיו נשים. אגב, רואים לזה הד מאוד מעניין בסיפורים של רבי נחמן, שכמה וכמה פעמים רואים שהגיבורות של הסיפור מתחפשות לגברים. פשוט לובשות בגדים של גברים, ועכשיו מעכשיו הם נראות כמו גברים. כמה וכמה סיפורים רואים את זה. אז מה העבודה של הגבר? לחזור ולקחת את ההנהגה על הבית, ולתקן את החולשה שלו. כמובן שגם האישה צריכה לזהות את זה. זה שאני רוצה לשלוט, דהיינו להשיג בכוח את מה שמגיע לי, זה קלקול, זה לא תיקון. לא, אבל אני לא מקבלת את זה. אז יש דרך לקבל את זה. הדרך לקבל את זה זה פשוט לדעת שיש פה תיקון. וזה בכוח לא ילך, ואני צריכה לתקן את השליטה, והוא צריך לתקן את הכניעה, וכל אחד צריך לחזור למקום שלו. אבל בגלל שיש כאן מקום של שליטה, שנשים באות עם כוח ועם תקיפות, כמובן זה יכול להיות בכל מיני צורות מאוד עדינות, ומאוד כאלה כביכול לא תוקפניות, לא כל תוקפנות זה הרמת קול, יש תוקפנות מאוד מתוחכמת, כפי שנשים ודאי יודעות, יש תוקפנות של חולשה, על ידי חולשה אפשר לשלוט בשני, כי אני נורא חלשה ואני תמיד צריכה את עזרתו, אני לא אומרת לו מה אני מרגישה, אני רק פשוט חלשה ומסכנה, אז הוא חייב לעזור לי, אבל תכלס השורה התחתונה, זה מעורר פחד. פחד, כי יש כאן איזו תקיפות. ואז כשאדם יש לו פחד, מה הוא עושה? הוא נסגר, הוא מסתיר, הוא מסתתר, והוא מתחיל להתנחמד. או בעברית, במילים אחרות, לרצות, שפירושו של דבר לשקר. הוא פשוט מתחיל להעמיד פנים של נחמד, כי הוא מפחד מאימותים, כי יש פה איזה גבר מולו, שהוא לא יכול לעמוד מולו, וזה אשתו. ואז מגיע כיבוש היצר הכי גדול. כיבוש היצר הכי גדול, אני מתגבר על הפחד, ואני מקבל על עצמי שמה שלא יהיה, אני הולך להיפתח. אני הולך להיפתח, ואני הולך להיות שרוי עם אשתי, כי זה הדרך שלי להגיע לכל התיקון שלי, ואין לי דרך אחרת. והדרך הזאת אומרת להיפתח עם כל החולשות, להיות אמיתי, ואי אפשר להתאחד, איש ואישה לא יכולים להתאחד, אלא אם כן פתוחים לגמרי ומדברים בכנות על הכל. גבריות זה לא כוחנות, זה לא להגיב בכוח מול כוח, זה להיות אמיתי. כמו שאתם יודעים, נגיד בצבא, מפקדים טובים בצבא, זה לא אלה שהשתלטו על כולם ואמרו להם, תקשיבו, אני המפקד, תעשה מה שאני רוצה. מפקדים טובים בצבא זה מפקדים שלא אמרו שום דבר, וכולם כל כך אהבו אותם שהלכו אחריהם באש ובמים, כי הם היו שווים את זה. למה הם היו שווים את זה? כי הם ראו את החיילים שלהם. ואז החייל אומר, אתה רואה אותי? אני אחריך באש ובמים. אתה גבר, אתה רואה אותי? אני אלך אחריך באש ובמים. זה בדיוק אותו דבר. זה לא, תקשיב, תקשיבי, אני פה זה, אני מחליט, תקשיבי. אתה לא מחליט, אתה מפחד כמו עלי נידף. אז קודם כל תהיה אמיתי. ותגיד, תלמד לתקשר, תתגבר על היצר של הפחד, ותהיה גבר. תתגבר על הרצון להסתיר, ושיהיה נחמד, ושיהיה נעים, זה לא עושה שום קרבה, זה רק עושה ריחוק, ואף אישה בעולם לא קונה את הקשקוש הזה של כל מיני חיוכים מרוחים וסיסמאות של אני אוהב אותך, שאין איזה כיסוי, וזה פשוט יוצר חורבן והתפרצות מכל הכיוונים, וזה רק הולך יותר ויותר למטה. אז זה העבודה, לקיחת אחריות, זה קודם כל, אני לוקח אחריות על זה, שאני מתגבר על היצר לחפש כל מיני דברים בחוץ, ואני מתגבר על היצר של הפחד, ואני הולך להתקרב, למרות שזה מפחיד אותי, למרות שאין סיבה. אבל כן, יש פה איזשהו תיקון. אני הולך לקחת אחריות. הלקיחת אחריות שלי זה שאני הולך להיות אמיתי. אני הולך להיות אמיתי. ואחת הטעויות הנפוצות בהתייחסות לממשלה שהתורה נותנת לגבר, דיברנו על זה פעם שעברה, נדבר על זה שוב, למה נשים לא רוצות מישהו שיהיה תקיף ומוביל, לפחות ככה הן אומרות, למרות שזה לא ככה, הן בהחלט רוצות את זה, כי תקיפות הופכת לתוקפנות, ומוביל הופכת לשתלטנות, ולהכנעה, ולהדישות, ולהתעלמות, אז בטח שהיא לא רוצה את זה. אני הגבר בבית, מה אתה אומר? מה זה אומר? אתה יכול להוכיח את זה? תקשיבי, זה ככה. אז טוב, אז גם אני הגבר בבית. האמת שאני כבר גבר לפניך, אז בכלל מאיפה באת? אז באמת המשמעות האמיתית של להיות גבר, להוביל, זה להשתחרר מהתפיסה הזאת, שהיא תופסת את שני הצדדים שמשחקים את התפקיד של גבר, של דיכוי, של ניצול, זה משהו אחר לגמרי. כשאנחנו מסתכלים על ההגדרות של רבנו לממשלה, למלכות, למנהיגות, אנחנו מקבלים תמונה אחרת לגמרי. עכשיו שזכרנו את זה, שאחת ההגדרות של רבנו לממשלה, מה זה נקרא ממשלה? להאיר בלב חברו השגות אלוקות. אני מוביל, מה הכוונה? אני מכיל, יש לי מקום לכל מה שקורה פה, יש לי הרבה מקום, אני יכול להכיל את זה, אני יכול להוביל את זה. איך אני מוביל את זה? אני מביא אור. כל מקום אני מביא אור. אני לא מפחד להביא אור לכל מקום ולהגיד, לא, דברי, תגידי. לא, אני יודע, אתה חלש, אתה תיפגע, עזוב, בוא. לא, קשה לך לוותר רגשות, ואם אני מבטאת, אתה מתמוטט מזה. לא, כן, זה קשה לי, נכון, זה קשה לי, אף על פי כן. אני מוביל, עדי שאני מתגבר על הפחד, ואז אני מביא אור. כי הנה, עוד מקומות נהיים מוארים, איזה יופי, הנה, בוא נראה קודם כל מה קורה. להוביל זה לא להכתיב מה לעשות, להוביל, להנהיג זה קודם כל להביא אור. בוא נביא אור לתוך המציאות ונראה מה קורה באמת. ואחר כך אנחנו מאמינים בתורה, אחר כך נתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, כמו שאמרנו קודם, אני לא אמור להביא פתרון, אני לא יכול להביא פתרון, אין לי פתרון. אני צריך להיות פשוט במקום שלי. והמקום שלי זה להנהיג. אומר רבי נחמן בתורה, זין בחלק ב', מה זה נקרא מנהיג? תראו, עוד הגדרה מעניינת. יש פסוק בישעיהו, כי מרחמם ינהגם. אומר רבנו, היינו, מישהו רחמן, הוא יכול להיות מנהיג. רוצה להיות מנהיג? תכונה ראשונה, רחמנות. מה זה רחמנות? אני רואה את מי שמולי. אני יודע למה הוא זקוק. ואני דואג לזה באופן יומיומי, לתת לו את מה שהוא זקוק. וזה נקרא שאני מנהיג. וגם שם רבנו כותב, וכן על כל אחד ואחד צריכים לרחם במה שצריך לו. אני צריך לדעת מה הוא צריך. ועוד מקום שרבנו מביא את זה, בתורה נונבב, כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. כל יהודי זה מלך. וכל אחד לפי בחינתו, כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא סורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר. כל אחד קיבל כוח של ממשלה. ואחר כך רבנו אומר, ממשלה זה להזהיר ולהוכיח. ממשלה זה לקחת את ההגה, ואחרי שאני רואה, ואחרי שאני מכיל, ואחרי שאני שרוי, אז יש לי רשות להגיד, יש כאן דברים שצריך לתקן. אחרי שאני נותן מקום, אחרי שיש אהבה, אני יכול לשים גבולות ולהגיד, יש פה משהו שצריך להיזהר ממנו. להזהיר זה כלפי העתיד. יש פה משהו שצריך לתקן בעבר. אני מוביל. אבל אומר רבי נחמן צריך להיזהר, מי שיש לו מלכות צריך להיזהר. יש לך מלכות אז תיזהר, דבר ראשון תיזהר. מה צריך להיזהר? לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו להנאתו ולצורכו. הרי זה מה שמרתיח אותנו שאנחנו מסתכלים מסביב, גם על גבר בתא המשפחתי, גם על מורה בבית ספר, גם על בוס בעבודה, גם על מפקד בצבא, גם על כל לא יודע, ראש מועצה או פקיד בבנק או מנהל בנק או ראש ממשלה וכל מה שבדרך. כולם כאחד חשודים בעינינו באותו דבר, וכולנו רותחים בגלל שאנחנו רואים ש, לא יודע אם להגיד את המילה כולם זה מילה גדולה, אבל אנחנו רואים שכמעט אין פינה של מלכות ושלטון שלא נגועה בשהמלכות היא להנאתו ולצורכו, שהבן אדם מרוויח מזה משהו, וזה העיקר אצלו, הוא מרוויח מזה משהו, הוא מרוויח כסף, הוא מרוויח כבוד, הוא מרוויח מעמד, הוא מזמן שכח שהוא צריך לשרת אותי, או את האנשים שבאים לקבל אצלו איזושהי עזרה, זה נהיה הפוך, שהם משרתים אותו. אז רבי נחמן אומר, צריך להיזהר, וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינות המלכות שיש לו להנאתו ולצורכו, שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלות תאוותו. יש לי כיסא, יש לי שררה, יש לי כוח, יש לי השפעה. תיזהר לא להתרגל לזה וליהנות מזה ולחשוב שזאת הנקודה. למה אתה יושב על כיסא? כי זה נורא כיף לשבת על כיסא. אולי מישהו יכול לבוא לרפד לי את הכיסא, אולי גם מישהו יגיש לי איזה כוס קפה, אולי מישהו, הרי כל העניין שזה אני נהנה מהכיסא. לא, אתה יושב על הכיסא בשביל להנהיג. מלכות זה עבדות. אני משרת, קיבלתי כוח בשביל לשרת. ואם קיבלתי כוח והקדוש ברוך הוא נתן לי אישה וילדים, זה אומר שאני צריך להיות מנהיג שלהם, דהיינו לשרת אותם, והם לא נהיים משרתים שלי, ואני צריך להיזהר שזה לא יקרה לי, כי בן אדם בקלות מתרגל לזה, מכבדים אותי ונותנים לי ודואגים לי, איזה נעים, זה נעים, זה נעים, זה נעים, בסוף שכחתי בכלל למה התכוון המשורר, ואני פשוט דואג שזה ימשיך להיות נעים, וכבר לא כל כך אכפת לי מה בן אדם צריך, כאילו, מה אתה בא להפריע לי פה עם הצרכים שלך? אתה לא רואה שאני יושב על הכיסא עכשיו? אתה מוכן לזוז רגע מה ולא להפריע לי? אז רק שתהיה המלכות אצלו בבחינת בן חורין, שהמלכות תהיה אצלך בן חורין, שהמלכות שלי תהיה משוחררת מאינטרסים ומרווחים. אני יכול להרוויח, אבל שזאת לא תהיה הכוונה שלי. ואם הכוונה שלי זה להרוויח, אני איבדתי את המלכות שלי. ואותו דבר, כשזוג מתחתן, אם הגבר אומר, מה, אני פה, אני באתי להרוויח, כמו שאמרנו בהתחלה, אני התחתנתי כדי שיהיה פה מישהו שידאג לי ויפתור לי את הבעיות וישמח אותי וישעשע אותי ויעשה לי אוכל ויעשה לי זה ויהיה נחמד אליי ויעודד אותי. אז כל העניין זה שאני נזקק לו. אני נזקק. אז בעצם מה הוא עושה? הוא לוקח את המלכות שלו והופך אותה לעבד של הצרכים שלו. אז הוא מאבד את המלכות שלו, ומי שאמור לקבל את ההנהגה שלו הולך לתת לו פשוט בפרצוף. כי אף אחד לא רוצה, כאילו, אתה באת להניג אותי, למה אתה כל הזמן משתמש בי? מה אתה נותן לי? כמובן שיש קול שמתעורר, רגע, אז מה אני מקבל? אבל מה אני מקבל? אתה מקבל מלכות. אתה מקבל את התענוג המדהים של לתת, של לגדל. ואתה גם תקבל, זה על הדרך. אמר, היינו בהתחלה, אם אתה תשקיע, אתה תקבל בלי מאמץ עולם ומלואו. תראו איזה רשימה, אני חייב לקרוא את הרשימה, רק היום ראיתי את גודל הרשימה. טובה, שמחה, ברכה, שלום, עזר, כפרה, כן? הנה זה כתוב. תורה, חוכמה, חיים, רצון, עושר, כבוד. מה זה הרשימה הזאת? זה על הדרך, אם תיקח את המלכות שלך כמו גבר ותביא את מה שאתה צריך להביא. תפח, תראה, תהיה שרוי, תכיל, תיאשתם לגמרי כבר? עוד לא. בסדר, בעזרת השם. אז זה השאיפה שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע, ואף אחד לא נולד שם, ואם מכוונים את הלב לזה, אז באמת, תראו, זו עסקה טובה. ואל תחשב, תתחילו, אתה חייב לראות את השיעור הזה, אתה יודע, לא, זה כזה שום דברים מעניינים כאלה, זה כדאי לך, לא, לא שאני דוחפת, אבל שב, שב פה רגע ואתה יודע. כן, כאילו... אז צריך שתהיה המלכות בבחינת בן חורין. כמו שכתוב, אשרך ארץ שמלכך בן חורין. לבלי להשתמש בו להנאתך, שהמרות, היינו המלכות, יש לה דרור וחירות, שלא להשתמש בה להנאתו ולצורכו, כי אם להשם יתברך, כמו שכתוב, הייתה להשם המלוכה. דהיינו להשתמש עם המלכות לעבודת השם יתברך. מה זה עבודת השם יתברך? דהיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות שנכנעים אליו, כל אחד ואחד לפי בחינת המלכות שיש לו, אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו. אז להזהיר ולהוכיח, זה לא שעכשיו אני אהיה תוקפני, אמרנו, קודם כל שרוי, אחר כך מאיר, אחר כך מזהיר, את יודעת, אתם יודעים, זה לא טוב, צריך להתרחק מזה, זה לא מתאים לנו. אנחנו, יש לנו פה מקום מאוד מקודש, אנחנו רוצים להישמר, הדברים האלה הם לא טובים לנו, להזהיר, להוכיח, יש פה משהו לא מתאים, יש כאן גבול, להוכיח, בשביל לשמור את כל הקדושה של הבית, כדי שהאהבה והעידוד והתוכן שיש בבית לא יתפזרו החוצה. אז את הרעיון הזה אנחנו רואים בעוד מקום. תראו איך זה מתהפך מהתפיסה הרגילה. זה תורה ה' סעיף א'. כי צריך כל אדם לומר, תראו איזה היפוך. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. איזה כיף, נכון? כולם באו לשרת אותי, הכל בשבילי. איזה יופי. משתבח שמו, איזה פטנט. האמת, חשבתי על זה גם לפני שקראתי את זה. זה פשוט, כולם באו לשרת אותי, שיהיה לי טוב, שיהיה לי נעים. וזהו, זה העניין. אז תראו איזה הסבר רבי נחמן נותן לזה. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אז מה אני צריך לעשות עם זה? מה אני צריך לעשות עם זה? הכל נברא בשבילי? ברור. אשתי נבראה בשבילי? ברור שברור שברור, נכון? אין יותר ברור מזה. אז מה אני צריך לעשות? יאללה, תתחילו לשרת אותי, נבראתם בשבילי. אומר רבנו, שים לב. נמצא, מסקנה. זה מסקנה של צדיק, זה לא מסקנה שלנו. מסקנה, הכל נברא בשבילי? אוקיי, אז תראה, זה ברור. מה ההמשך? נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. איך הגעת למסקנה הזאת? אתה יכול להסביר לי? הכל נברא בשבילי. אוקיי, מסקנה? אני צריך כל הזמן להסתכל על אלה שנבראו בשבילי, לראות מה הם צריכים, מה חסר להם, מה התיקון שלהם, להתפלל בשבילם, לדאוג להם. למה זה כל כך מפליא? להבדיל אלף אלפי הבדלות, באמת, זה לא בר השוואה, אבל הרי אדם יודע שאם יש לו רכב, הרכב נועד לשרת אותו, אז תטפל בו. תשמע, עזוב אותך, העיקר שיסע, רק שנייה, אתה יודע, תטפל בו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל זה דבר שכל אחד מבין, ברור שאני צריך לטפל ברכב, הוא בא לשרת אותי, אני צריך לדאוג לו. אז מה, בני אדם שסביבי שאני צריך לדאוג להם והם נבראו בשבילי, בשביל התיקון שלי, הם יותר גרועים מהרכב שלי? אני לא צריך לטפל בהם. לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. אז כמובן שאם מדובר על זוגיות, אז הנה זה חוזר לאותה נקודה. האישה נבראה בשביל האיש, אז הוא צריך לראות ולעיין בכל עת בתיקונה, למלות חסרונה ולהתפלל בעבורה. זה דבר. זה השליח, זה המלאך שקיבלתי משמיים לעזור לי להגיע לתיקון שלי, אז אני אעשה את הכל, לשמור עליו ועל טובתו והצלחתו. ולו בשביל שהוא יוכל לעזור לי לעשות את התפקיד שלי. והדברים שאמרנו היום הם באמת לא דברים נסתרים, לא דברים בלתי ידועים, הם מופיעים בהרבה מקומות. אני רוצה לקרוא עוד מקום שמדגיש את זה, ופשוט אומר את זה בצורה מאוד פשוטה וכואבת, מתוך ספר הברית, כותב כך, יותר מהם הבני, היזהר בדבר הזה, עם חברתך ואשת בריתך. כי יש אנשים אשר ישמרו עצמם מעשות רע לכל אדם, ויואבו ויכבדו אותם. אני אוהב אנשים, אני מכבד אותם. החברים, העובדים במשרד שלי מקבלים את כל היחס, את כל הכבוד, את כל מה שהם צריכים. אנשים שמכירים אותי, הם יודעים שאני כזה בן אדם טוב, אני פשוט אוהב, אני אוהב אדם. אבל ישנאו את נשותיהם ויבזו אותם. כאילו, בסדר, נו, אשתי, עזוב אותך. אבל בחוץ, ברור שאתה יודע. ואומרים, אין בזה אבון, כי אני בעל האישה ואשתי כגופי, ואין אני מצייר לשום אדם חוץ ממני בעצמי. לא, זה אני, זה שלי, זה אני. כן, באמת. ולא יבינו כי גדול אבונה מנסו יותר אם עשו כן לאדם אחר. כי למה יגרעו אנשים מהיות בכלל לא תשנא את אחיך בלבבך, ובכלל ואהבת לרעך כמוך, הדברים בסיסיים שבן אדם לחברו, מה, הבן אדם שהכי קרוב עליך, הוא לא נכנס בבן אדם לחברו? מה אם אהבת לרעך כמוך? לא, רעך זה אנשים בחוץ. לא, לא, רעך, יש פסוק, והיא חברתך ואשת בריתך. וכי גברה בא חי, עינה שלו בא חי, זה בארמית, וכי גבר רוצה לחיות, ואישה לא רוצה לחיות, אם בעליהם באהבה ואחווה ושלום ורעות. ולכן, יש פה עוד דברים שהוא מביא, ולכן הדבר הראשון, אדם הראשון וגמלו שהוא יהיה האדם האחרון, שאני צריך לתת לו את כל הכבוד והעיקר והרצון והתשומת לב, האכפתיות וכל מה שיש לי, זה הבן זוג שלי. ואם, והחידוש הגדול, שאם עושים את זה בבית, אז כל השאר קורה ממילא. ושוב נחזור לנקודה, אבל קשה לי, אבל יש לי קושי. אבל זה, אז בוא נראה למה זה קשה. זה יכול להיות קשה משתי סיבות. משני סוגים של יצר. יצר אחד, טוב, כאן זה לא משהו, אז בוא נחפש דברים יפים במקום אחר. אז תדע לך שבאמת אתה פשוט מחריב את הבית. אנחנו מתקרבים לבין המצרים, לחורבן הבית, זה חורבן הבית. אז קודם כל, דבר ראשון זה שמירת הברית. שמירת הברית, יש לי ברית. היא חברתך ואשת בריתך. כשעומדים תחת החופה, למעט מקרים שיש להם מקום בתורה, שיש גירושין, אז מתחתנים לנצח. מתחתנים בשביל לכרות ברית של מסע משותף לנצח נצחים. לא שנה, לא 10, לא 20, לא 50, לא 100. אין סוף, זהו. אז יש כאן ברית. אז אם יש כאן ברית, אז ודאי שהבן זוג שלי הוא קודם לכל אדם אחר, בכל העניינים של בן אדם לחברו. אז דבר ראשון אמרנו זה להתגבר על היצר כפשוטו, ולדעת שפה אני צריך להקדיש את כל הלב, וצריך לדעת עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שזה רק עניין של החלטה. יש סיפור, אני לא זוכר את השם של התנה הזה, שהיה איזה זוג שעמדו להתחתן, ובגלל שהמשפחה של הכלה לא היה להם מספיק תקציב לקשט את הכלה, אז היא באיזשהו שלב החתן החליט שהיא לא מוצאת חן בעיניו, והיא בכלל גם ענייה ולא לא רוצה, אז הוא ביטל את השידוך. אז נדמה לי זה הרבן גמליאל שבא ושאל אותו מה קורה, וזה אמר לו, לא, פשוט, תגיד לך את האמת, היא פשוט לא יפה, אתה יודע, מה אני אעשה? אני בן אדם, פשוט לא יפה. ואז הרבן גמליאל לקח אותה הביתה, ואשתו טיפלה בה ואיפתה אותה, ואחר כך הוא אמר לו, תשמע, רצית יפה, אני אביא לך שידוך, משהו, בדיוק מה שאתה רוצה, הביא לו תותה אחת, והוא ממש כמובן הסכים בהתלהבות רבה. הוא אמר לו, מה, אתה יודע, זה אותה אחת. ואז הוא אמר את המשפט שהגמרא אומרת, כל בנות ישראל יפות הן, אלא שעניות מנבלתן. זה יפה, אין יהודיה לא יפה, אבל העניות, הצער של העניות, הקשיים של החיים, הפכו אותה למרת נפש, אז זה פגע גם ביופי שלה. אישה יפה, זה אישה אהובה. ואם הגבר מחליט שזה הפרויקט חיים שלו, אז היא תהיה יפה. היא תהיה מאוד יפה. ואם הוא חושב שהוא ימצא את זה במקום אחר, אז היא תהיה מאוד מכוערת. ויהיו לה תווי פנים מאוד רגוזים, וזה רק ההתחלה. כי היא צודקת, כי באמת היא צודקת בפשטות. אז שוב, זה לא שמהיום עכשיו אנחנו לא יודע, כל אחד אומר, טוב, אז אנחנו יודעים שזה הכיוון, ובעניין התגברות על היצר זה עניין של החלטה. היא חברתך ואשת בריתך זה החלטה. אני קראתי ברית עם האישה הזאת וזהו. וזה מה שמעניין אותי. ודבר שני, ההתגברות על היצר, אני שוב חוזר על אותה נקודה, אני מתגבר על היצר שגורם לי לברוח מאימות, מקשר, מהעצבות שלה, מהמשברים שלה, מהקטעים שלה, מהשגונות שלה, מהבלבולים שלה. אני בורח מזה. יש לי יצר לברוח מזה ואני מתגבר. זהו, גיבור, גבר, אני מתגבר ואני אומר, אף על פי כן, אני בא לשם ואני שרוי ואני מאיר, ואז כל הדברים האחרים קורים ממילא. ושוב אני חוזר למה שאמרנו בהתחלה, לא כוונתי חס ושלום לקחת את זה מצד האישה, להגיד לבעלה, תקשיב, אתה לא בכיוון, ברור שלא בכיוון, וגם את לא בכיוון, אף אחד לא בכיוון, אז להתכוון לכיוון זה לבוא לזה מתוך כאב, נכון? אני רחוק, אני רחוקה, אז אני מתפלל על זה, ואני מדבר על זה, ואני לא מסתער על זה בשביל לפתור את זה שמהיום. אני רואה, נכון, הנה זה היעד, ויש כזה דבר, וזאת המטרה של התורה, והנה הדברים המדויקים, והנה המקום של כל אחד, ומתחילים לדבר על זה, ומתחילים להתפלל על זה, ומתחילים לעשות עבודה שהשם, השם עוזר ומגיע הדבר הזה. בעזרת השם יתברך. טוב. ראיתי יש לכם הרבה שאלות, אז זה... אפשר לדבר על כל דבר. אבל יש לדבר ויש להפעיל. יש לדבר בהכנעה. יש לך מיקרופון? אז תדברי, שישמעו אותך. יש לדבר בהכנעה. בהכנעה זה קשה לי, כואב לי, אני לא מסתדרת בלעדיך, אני לא באה אליך בטענות, אני רוצה פשוט שאתה תדע, זה הכל. אני לא אומרת לך עכשיו לעשות כך או אחרת. מה? לא הבנתי. תקחי את המיקרופון שישמעו. לא שומעים אותך. לא פתוח. סגרת את זה בכוונה, נו. בסדר, נו, אני אתרגם את השאלה שלך.
של שליטה.
בסדר, אני אתרגם את השאלה שלך. לא הבנתי מה שאת אומרת. לא ידברי במיקרופון, אני אבין יותר טוב. מי אומר את זה? אפשר לדבר, חסר לי B12, אין לי מה להוכיח, אני מרגישה שיש לי סחרחורת, אולי חסר לי B12, בוא נעשה בדיקות רגע. לא יודעת, יש לי פשוט סחרחורת, אני לא באה להגיד לך עכשיו דברי תורה. תראי, אני לא מבינה בזה, אני רק אומרת לך מה שאני מרגישה, וזה מאוד חשוב לי שאתה פשוט, זה חשוב לי שאתה תשמע אותי, זה הכל. אני לא בא להסביר לך, אני לא פה בא להגיד לך דברי תורה. אני אולי, לא יודע, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני מרגישה. אתה יודע, זה מה שאני מרגישה. חשוב לי שתשמע את זה, זה מה שאני מרגישה. אני מאוד אוהבת אותך, אני מאוד מעריכה אותך, אבל חסר לי שתוביל, חסר לי שתכיל. חסר לי, אני רק מספרת לך, אני לא באה בטענות, אני לא יודעת, אין לי פתרונות. אני פשוט רוצה שאתה תדע. שאתה חסר לי. את חושבת שיש גבר שאשתו תגיד לו, אתה חסר לי, אז הוא התחיל להגיד לה, תוכחי לי שאני חסר לך? מה פתאום? אז אני מראה לך, אם אני לא אכנס לבית הזה, אז אני... אז בשעת רצון, תגידי לו, אתה יודע, אני הייתי שמחה שנדבר על העניין הזה. בוא אתה תספר לי למה זה כל כך נחוץ לך ומה אתה מרגיש שאני לא מחייכת. אני רוצה לשמוע. ואחר כך אני אספר לך בתורי, לא תוך כדי שאתה מסביר לי, למה זה קשה לי לחייך. בסדר? אתה מוכן שנדבר על זה? הנה, אנחנו כבר רגועים, כבר חייכתי וכבר הכל בסדר. הנה, יש עת רצון. אני, אתה יודע מה, אני באמת רוצה לשמוע, אני רוצה להבין. בוא תסביר לי, למה זה כל כך קשה לך? למה זה כל כך חשוב לך? ואחרי שבאמת יהיה את המקום שהוא יגיד את כל מה שיש לו להגיד, אז תגידי לו, אני מודה, הייתי רוצה לספר לך גם מה אני מרגישה. אני לא באה להאשים אותך. אני רוצה שתדע מה אני מרגישה בסיטואציה הזאת. אני מרגישה שאני חושבת שאם אני חייך אליך באופן אוטומטי, זה ירחיק אותנו. ואם אני חייך אליך כשבא לי, ואני אחמיץ לך פנים שבא לי, זה יקרב אותנו. זה מה שאני חושבת. אולי ננסה פעם אחת. תדעת, כיוון, סתם, תדעת, בוא, תנסי. בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת. דרך אחרת, דרך אחרת עזרה לך? לא, אז תנסי. אז אני אמרתי לך דרך שלא, אני לא חושב שאני הדגמתי לך משהו שדורש כוח, דורש ההפך מכוח. הפוך, הכוח נגמר לך כי השתמשת בהרבה כוח, וזה גם לא עזר וגם נגמר לך הכוח. אז בואי תנסי דרך בלי כוח, דרך ברכות, ברגע של רצון, ברגע של חסד. בוא תתחילי איתו, אתה יודע, אני אשמח לחייך אליך, אני סך הכל אוהבת אותך, אני רוצה לחייך אליך, אבל אני רוצה גם להבין את הנקודה. בוא תסביר לי. אם אתה עשי את זה באמת לא כמשחק, באמת מרצון להבין את הנקודה שלו ותקשיבי לו, ולא תהי בקטע של טוב יאללה שיגמור ויסתום כבר ואני אגיד לו מה שיש לי להגיד, אז אני בטוח שהוא גם אחר כך ישמח לשמוע אותך. ואם לא בפעם הראשונה, בפעם השנייה, ואז יקרו דברים מאוד יפים. זה לא דרך של כוח, הפוך, כוח לא עזר, בגלל זה נגמר לך כוח. בלי כוח. פשוט זה נקרא הכנעה, זה מה שדיברנו פעם שעבר, זה הכנעה. אני לא יכולה להשתלט עליך, אני לא יכולה לריב איתך, זה גם לא עוזר, זה גם מעייף אותי, וזה גם מרחיק אותי. אני גם לא רוצה להתייאש ממך, כי אני מאמינה שאתה יכול להיות מה שאתה ראוי להיות, אבל יש לך דרך. זה את אומרת לעצמך, כן? ואני רוצה לשמוע אותך, ואני רוצה לספר לך מה אני מרגישה. זה הכל, אני לא רוצה להאשים. אני גם אמרת לך מראש, אני לא מחפשת פתרונות, ואני לא מבקשת שתשתנה, אני רק רוצה לשתף אותך וגם לשמוע ממך, וזהו. אני רק רוצה לדעת, אני לא עכשיו עושה פה איזשהו, זה לא הכנה לשינוי דרמטי של כל ההתנהלות בבית. אני רק רוצה להבין אותך. אתה רוצה, היית שמח לדבר איתי על זה עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת? בוא ננסה לדבר על זה. תנסי, לדעת, מה יכול להיות, כן. אני ממש לא שומע אותך, אולי המיקרופון יעבור אלייך.
בהקשר לשיעור הקודם, עכשיו אתה שומע אותי? לקחתי לתשומת ליבי את מה שאמרת, ויישמתי את זה. ואין ספק.
ברוך השם, ברוך השם.
עכשיו יש לי שאלה אחרת.
אז רגע, לפני השאלה. רק שתדעי, באמת, קודם כל, כל הכבוד, ממש כל הכבוד, זה דבר גדול, זה גבורה גדולה. זה גבורה גדולה להיכנע כשאתה רואה את מה שאתה רוצה להשיג ואתה מוותר על הכוח. זה גבורה, ממש גבורה. אבל רק שתדעי שיש בזה עליות וירידות. אל תתייאשי אם פתאום יימאס לך מזה ותחזרי לסגנון אחר. אתה יודעת, זה עבודה. אז כל הכבוד, אבל אל תתייאשי.
אני מתלבטת כבר הרבה מאוד זמן בעניין הזה, איך אני יכולה לבוא אליו, או לפחות, אני לא יכולה להתעלם מצד אחד, ומצד שני, אם אני אבוא ואני אגיד לו, אתה לא בסדר, תפסיק עם זה, זה לא לעניין, זה לא יגרום לו להפסיק, זה יגרום לו הפוך, לעשות סליחה, את לא תגידי לי מה לעשות, אני איש לעצמי, ואת לא יודעת שום דבר. ככה, זאת התגובה הראשונית שתהיה לו.
זאת התגובה הראשונית של כל גבר, וגם השנייה והשלישית. בסדר,
עכשיו, איך אני יכולה לעשות את זה בלי לגרום לו להרגיש פחות גבר?
אז קודם כל, באמת שוב פעם, כל הכבוד על השאלה, כי באמת שתי האפשרויות שציינת הן באמת לא מועילות. אחת זה להתייאש ולהגיד טוב ולא יכול לעשות כלום, ושנייה זה להגיד, שמע, בוא אני אסביר לך מה הכיוון, שזה גם לא עוזר. אבל יש אפשרות שלישית, זה שוב חוזר למה שאמרנו קודם. לדבר על זה, אבל לדבר על זה בחוכמה, לא להגיד, אלא לקחת, קודם כל לקחת בחשבון שחוד שמה שאת רואה זה טעות. ואולי גם יש צדדים שאת לא רואה. לא לבוא סגורה על זה, אולי כן. לאחר לי שהרואה מה נכון ומה לא נכון לבעלה, בשביל זה היא נבראה בין השאר. אבל להגיד את זה ככה, אולי אני לא רואה את כל התמונה, אולי יש צדדים שאני לא מבינה. אז הדבר הכי הוגן זה פשוט לשאול אותו. לא לשאול אותו שאלות עוקצניות ומכוונות וציניות, אלא לשאול אותו, אני רוצה להבין מה קורה פה בעניין הזה, ומה אתה חושב על זה, ונראה לך שזה, אין בזה שום בעיה, ושאלות סוג של בוא נחשוב ביחד על הנקודה הזאת. אתה יכול להגיד לו, תשמע, משהו מציק לי בזה, אני לא יודעת, זה לא לגמרי ברור לי, אני רוצה לדבר איתך, בוא תסביר לי, ואם יתחיל להתגונן, אז תגיד לו, תשמע, אל תתגונן, אני רק מנסה לברר, באמת, אני רוצה רק להירגע, בוא נדבר על זה ככה באמת ביישוב הדעת.
יכול להיות שזה יגרום לו לחשוב ובעצם להיפתח יותר?
זה ברור שזה מה שיגרום לו, אם באמת, אבל זה הכל תלוי בגישה הפנימית. אם זה גישה של התנסות ותוקפנות טוב, יאללה, נעשה לך טובה ואני אשאל אותך, אבל אתה יודע, אני יודעת מה הכיוון, אז זה עבור דרך החיוכים גם כן. אז באמת, באמת, באמת לבוא בקטע של אני מכבד את הבן אדם הזה, אני מאמינה בו, אני אוהבת אותו, אני לא רוצה להתייאש ממנו. יכול להיות שיש משהו שהוא לא רואה, ובשביל זה אני פה, אבל הדרך להראות לו את זה, זה לא בהסברים. אז אני פשוט אדבר איתו, ואני דובב אותו, עד שביחד אני אבין. אולי באמת אני אבין דבר שלא הבנתי, ואז באמת ישתנה לי התמונה. אולי אני אבין גם מה דוחף אותו איזה, או מה הקושי שלו להיפרד מזה, או מה הקושי שלו לראות את זה. יכול להיות שאני אנסה להבין מה קורה פה בצורה יותר עמוקה של, טוב, אתה לא בכיוון. למה? בוא נראה. מה? חסר לך משהו שאתה הולך לשם? אולי אתה חושב שזה יכול להיות, שאפשר למצוא את זה במקום אחר? כאלה. גם כן, לא ב... זה יכול להיות שיחה בהמשכים, אבל בוא נגיד, ברור שבעלך ישמח שאת תתענייני בו. ואם זה באמת יהיה ברמה של התעניינות, ולא רק משחק של בוא נגיע למטרה, אז כבר הרווחת קשר. ויכול להיות שתגלי דברים שבאמת ישנו גם את הגישה שלך למה בעצם קורה לו. הרי אף אחד לא עושה שטויות וטעויות מרוע לב. אז כאן שהוא לא רואה משהו. וכמו שאת אומרת, יפה ונכון, זה, תקשיב, יש פה משהו שאתה לא רואה, אז תסתכל. רגע, שנייה. בוא, אני רוצה קודם לשמוע מה הקושי שלך, מה עובר עליך, מה הנקודה, מה בעצם קורה, בוא תספר לי. אז כבר נפתח. עזרת השם. עזרת השם. רגע, בוא נותן צ'אנס גם לגברים, סך הכל דיברנו עליהם היום, כן.
האם הייתה שיחה?
כן, סוג של, כן. כן, אני איתך. כפתור למטה שם.
דברים הרבה בברסלב, ובכלל, כאילו על תיקון הברית, כמה שזה חשוב.
בתורה, כמה... בתורה, לא בברסלב. זה, אז כתוב בתורה, זה לא המצאה של ברסלב.
יש נמצא במקום סן. וזה לא פייר. אין פייר פייט. יש לך, תשמע, תשמעו את זה, תעצום את העיניים, וזה, ופה, הכל, כן? אבל אתה לא נותן לי כלים. או כלים לאחר מעשה, או כלים שהם לא מעשים. אני אגיד, אני יודע ש...
תשמע,
אני יודע שזה מעשי, כי אחרת השם לא נותן לי.
בוא נעצור כאן, בוא, שלח לי מייל, אני אענה לך באופן אישי. בסדר? אבל בוא נגיד, דבר אחד אני כן אגיד לך, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה, שנייה. גם אני חשבתי כמוך, אבל שנייה. חז"ל אומרים, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. שנייה אחת, אחי היקר, שנייה. אני יודע ששמעת את זה, אבל תקשיב. לשמוע את זה, יכול להיות שגם איזה גוי בתאילנד שמע את זה. אנחנו צריכים להאמין בזה. ואם המציאות מראה לי משהו אחר, אז כנראה לא הבנתי את המציאות. לא כנראה שהתורה טועה, כנראה שאני טועה. אז זה בחירה, זה נקודה של בחירה. אם התורה אומרת, תקשיב, אין מצב שמנסים אותך במשהו שמעלה מכוחותיך, ואתה מרגיש שמה שמנסים אותך זה פי מיליון מכוחותיך, אז זה עניין של החלטה מי צודק. אם אתה צודק, אז באמת מה הקשר לתורה? אז אנחנו לא מאמינים בזה, אז די, נעשה מה בא לנו. ואם התורה צודקת, אז כנראה שאתה רואה משהו לא נכון. כנראה שאתה טועה בגישה שלך, כי זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברא בני אדם, ושם אותם בניסיונות בלתי אפשריים, זה אכזריות. אנחנו לא מאמינים בזה. ואם אני מרגיש ככה ונדמה לי ככה, כנראה משהו בתפיסה שלי לא עובד נכון. ואני צריך לברר מה הבעיה שלי, כי זה לא יכול להיות. אתה מבין? זה, טוב, זה הקדמה. אז בוא נמשיך אחד על אחד. כן.
רציתי קודם כל שאלה ראשונה. הרב אמר לפני כמה שיעורים, שהוא ישב באוטובוס או משהו עם איזה אחד חרדי שאמר, שדיבר עם החרדי, והחרדי אמר, שמע, אני זה פשוט לא כך ישר בעסקים.
תתקרב עם
הרב דיבר עם אדם חרדי, ואמר שהחרדי ככה תוך הם דיברו על עסקים, והוא גילה שהאדם קצת מרמה. אותו חרדי אמר, מה, יש דבר כזה להסתדר בעולם בלי לרמות, כאילו. חרדים, תקן מפות ככה רב סיפר. ואני רוצה גם לספר, יש לי גם חבר כזה ליטאי, שהוא, ואני רואה הרבה גם אחרים כאלה, הוא פשוט אמר את זה. הוא אומר, הבית נועד כדי...
רגע, יש לך שאלה? יש לך שאלה? אז בוא תשאל את השאלה. אני לא רוצה לדבר על אף אחד, בוא תשאל שאלה.
אז אני אומר, כאילו, הרבה פעמים אני מרגיש, כאילו, מאז שהתקרבתי למורנו ורבנו הרב נחמן, כאילו... כל הזמן דוחף אותנו, הוא לא נותן לנו לישון, לשקוט על השמרים, כאילו, זה לא לוקח את הבחירה, זה מין הרגשה כזאת, אני לא רציתי לדעת.
אז מה אתה שואל בעצם?
זה השאלה, כאילו, אם זה באמת ככה, זה במה זה, שזה מדמיין, לא, כי לפני זה הייתי יכול לישון. לישון לא רק בלילה, לישון בתור
עבודת השם. אפשר לישון גם בברסלב, זה בסדר, תהיה רגוע. נכון, רבי נחמן דוחף, אבל... אפשר לישון בכל מקום. אפשר לישון גם בתוך מטוס סילון אפשר לישון. אתה יודע, זה... יש כוח גדול לבן אדם.
כפי אני רואה כאלה ניסיונות, כמו שהוא אומר, גם שלא היה לי בחיים לפני שהתקרבתי למורנו ורבנו. נכון, לא היה לי דברים קרובים לזה. כאילו, לא נותן לך עכשיו לשבת.
רבי נחמן אומר, תשמעו, אתם פה בקדנציה קצרה, אז בואו תעשו את זה טוב, אני אעזור לכם. שמעתי פעם איזו הגדרה יפה ומשעשעת, מה זה חסיד ברסלב? זה אחד שהחליט סופית שהוא לא מתגלגל יותר. כאילו, הוא הולך לגמור עם זה הפעם. עזרת השם. כן, עוד שאלות. כן. אל תקחי את המיקרופון שנשמע אותך גם.
אם אדם עובר איזשהו תהליך ובאמת, ברוך השם, כאילו נכנע, משתף, מדבר...
קרבי שישמעו יותר טוב.
משתף, נפתח, והצד השני הוא סגור, ולא כל הבעלים, כמו שאתה רואה, מגיעים, או אולי מפחדים, אולי...
תמחקי את רשימת המשימות שיש לך מול בעלך, ופשוט תתענייני.
לא הבנתי, מה זאת אומרת משימות? אם המשימה היחידה היא רק שהוא ייפתח.
אז אמרתי, מחכי את כל רשימת המשימות, כולל שהוא ייפתח, שהוא יתקדם, שהוא זה, משימות טובות, קדושות, אני לא אומר שזה לא בסדר. ופשוט התענייני מה קורה אצלו, מה הוא עובר.
אבל הוא לא נפתח.
רגע, לא הבנת אותי עוד פעם. הוא לא נפתח כי הוא מרגיש שאת באה אליו במשימות הפעלה. אני מציע לך לבדוק את זה. אני מציע לך לבדוק את זה.
אז יש קנייה, יש הבנה, מוכנים לוותר על סטלטנות.
לא על סטלטנות, על רשימת המשימות. אין לי משימה. המשימה שלי זה להתעניין בבעלי. איזה משימה קדושה? להתעניין, מה? אני כל כך רוצה לדעת. בלי כוונה נסתרת של דרך שאני אדע, אז תראה, אתה צריך להגיע בעוד 5 דקות לכאן ובעוד 10 דקות לכאן. אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה להתעניין. מה, איך עבר עליך היום בעלי היקר? מה, מה נשמע? מה, איך היה?
ואם זה שטחי ובסדר ודי?
אופה, אם זה שטחי, אז את לא מתעניינת. מה, למה זה שטחי? למה זה שטחי אם...
כי הוא לא נפתח.
תקשיבי, יש לך משימות. הוא לא נפתח כי הוא לא רוצה להיפתח. אם את רוצה ממנו דווקא משהו מסוים, מה זה להיפתח? אם הוא בא ורוצה לספר לך על מה שהיה עם איזו תוכנה חדשה במשרד, וזה הכי מעניין אותו, וזה הכי חשוב לו, ומה הבוס אמר לו על זה, ואת יושבת, מסתכלת עליו כאילו, טוב, טוב, יאללה, תגיע לעיקר, אז בטח שהוא לא ייפתח. אז אתה נותן את זה בתור דוגמה. למה את חושבת שיש הבדל בין נושאים רוחניים לנושאים גשמיים? בין דברים שטחיים לדברים עמוקים? למה את חושבת שיש הבדל? למה יש הבדל? בחיים שלך, הדברים השטחיים הם לא חשובים? הבגד שאת רוצה לקנות זה לא חשוב? את לא רוצה שבא לך להתעניין בבגד שאת רוצה לקנות? או במשהו שהכנת לאכול דווקא שזה טעים לו וזה לא טעים לו ודווקא מעדיף את זה או זה? שטחי, עזבי, את יודעת. לבשי מה בא לך, תעשי מה שיוצא, תבשלי, לא משנה, כאילו, מה זה משנה? נכון שזה משנה? למה זה לא שטחי? למה זה לא שטחי? כי זה החיים.
ואם הם לא דברנים? הם לא דברנים, יש כאילו...
לא, את לא שומעת אותי, את לא שומעת.
שומעת, אני מבינה.
את לא שומעת ואת לא מבינה. בחיים שלך, הדברים היומיומיים הפשוטים, זה שטחי או עמוק? תענה לי פשוט. אל תחשבי את
מה הכוונה מסתובבת
לי.
שטחי, בשבילו זה עמוק.
לא, את מסבכת. בחיים שלך הפשוטים, הדברים היומיומיים, השטחיים, הפשוטים, הם שטחיים או עמוקים? אל תחשבי על מה אני מתכוון, רק תעני לי.
הבנתי, כן, הבנתי. ברור שכל דבר חשוב.
זה חשוב איזה בגד את לובשת, איזה אוכל את מכינה? חשוב או לא חשוב? כן או לא?
בטח שחשוב.
בטח שחשוב. אבל זה שטחי. מה קרה לך? רוחניות, עזבי אותך. מה, אוכל כזה, בגד כזה, נו בחייך. את מבינה בפשטות שזה לא שטחי. למה? כי זה חשוב לך. אז מה שחשוב לך, זה שזה חשוב לך, זה סיבה מספיק טובה שזה לא שטחי, כי זה חשוב לך. וזה חשוב לך גם שזה יהיה חשוב לו. נכון? נכון? אז ככה זה גם מהצד השני. מה דעתך? להצלחה. כן.
בעצם כל מה שהרב אמר כאן תשובות, לפי מה שאני הבנתי, זה שהכל בעצם זה שיחה. שיחה והבנה. זהו. זו התשובה לכל הבעיות?
זה הרבה דברים. קודם כל, זה, כמו שדיברנו פעם הקודמת, זה עמדה. הכנעה זה עמדה. השתלטנות זה עמדה. אפשר לתוך כל שיחה להכניס או הכנעה או השתלטנות. אז קודם כל, לשים לב באיזה עמדה אני, ולנסות לצאת מהעמדה שהיא לא מועילה. ולפחות לזהות, אני בעמדה לא נכונה. זה עבודה אחת, לזהות איפה בן אדם נמצא. דבר שני, זה להתפלל על זה. בנו של עולם, אני צריכה את בעלי, אבל אני לא יכולה להתאפק. יש לי פשוט רצון בלתי פוסק, פשוט להסביר לו מה לעשות בכל שנייה, ולדרוש ולתבוע ממנו את כל מה שאני רוצה, ואני פשוט לא יודעת מה לעשות. ריבונו של עולם, אני יודעת שזה מרחיק אותו, אני יודעת שזה מאיים עליו. למדתי בשיעור שזה לא הכיוון, וזה פשוט כללה שצריך להתרפא ממנה. בבקשה, תעזור לי, אני לא רוצה את הדבר הזה, אני רוצה להיות אישה, לא רוצה להיות גבר. אז קודם כל, להתפלל. אחרי זה, לדבר. וגם בלדבר, אז... ללמוד לדבר, ללמוד. כמובן שבלי לריב זה לא ילך. אם מדברים רק בחיוכים, אז לא מה שהתכוונתי. למרות שכמובן, אין לנו שום שאיפה לעודד מריבות או כעס או פגיעה חסום, שזה אסור לפגוע בשני. אבל זה חשוב גם להגיד דברים מתוך כאב. וזה חשוב לא כל היום רק להתנחמד. מצד שני, השאיפה היא להגיע למקום שמדברים בפתיחות ובאמון מלא בלי לרסק את העולם. אז זה דרך, אבל יש כמה דברים. לזהות איפה אני נמצא, להתפלל כל פעם, שוב, 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 עד שהשם באמת יראה שאני באמת רוצה את הדבר הזה, וזה יבוא גם לשיחה. זה עבודה.
ועוד משהו. סתם, כאילו, רציתי לדעת באופן כללי, נגיד, אווירה של לחץ שיש בבית, שנגיד, הגבר חוזר איתה מהעסקים של היום-יום, בכלל, באופן כללי.
יש כזה דבר, כאילו?
כן. כן, ממש. כן. ואני לא יודעת איך לפתור את זה. אני כאילו מאוד רוצה שהיא אביה רגועה לפעמים, ויושבת ומדברת, והרבה דברים כאילו מנסה לעשות, מכינה ארוחת ערב והכל, אבל האווירה שלו, שהוא נמצא בה, היא לחוצה ועצבנית, כאילו מבפנים. אז איך אני יכולה לשנות את האווירה?
תראי, לשנות אותו את לא יכולה.
זהו.
אבל זה טוב שאת רואה, מה לא בסדר? אז שוב, מה עושים? כמו שאמרנו קודם, קודם כל מבינים שזה, לדחוף לא יעזור, ושצריך להתפלל על זה, ואחר כך, עוד פעם, לנסות למצוא את הזמן הרגוע, אם יש כזה, להשתדל לייצר אותו.
אבן, ממש.
אני בטוח שיש, אפילו שזה נדיר, אני בטוח שאפשר למצוא את זה. אני בטוח שתוכלי למצוא את זה.
זה עניין שמאוד מטריד אותי, לכן אני...
לא, ברור שזה מטריד אותך, ודאי שזה מטריד, אבל ברגע יותר רגוע, באופן יחסי, להציע לדבר על זה. אני מרגישה שעובר עליך משהו. שאלה, איך דיברת על זה? אני לא אומר שלא דיברת על זה, נכון.
דיברנו על זה בכל הרמות שאפשר לדבר, בכל הטונים, גם בטון נמוך, וגם בטון מבין, וגם בטון גבוה. אבל זה לא עזר, יש איזה משהו פנימי שיש בבן אדם, ואתה לא מצליח לפתוח את זה. אז הוא יכול להיות שזה משהו שנובע ממני, יכול להיות שאני משרת הלחץ ואני לא שמה לב.
אני לא יודע, אני לא מכיר לא אותך ולא אותו, בדרך כלל...
כאילו יכול להיות שזה נובע מהאישה בעצם?
תראי, איש ואישה זה דבר אחד, זה מזינים אחד את השני. גם בטוב וגם בבעיות. אבל שוב, אנחנו לא מחפשים אשמים. הוא לא אשם והיא לא אשמה. יש פה עבודת צוות. אז כמובן, את יכולה לנסות לראות אם יש משהו שאצלך מעורר את זה, ולנסות עוד פעם להתפעל על זה ולפתור את זה ולדבר על זה. ואת יכולה גם להיות יצירתית. את יכולה להגיד לו עוד פעם, ברגע של רוגע, אתה יודע, חשבתי לעצמי שאולי זה משהו שאני גורמת, אז אולי אף פעם לא נתתי לך את המקום לבטא את זה, אז בוא נדבר על זה. אתה חושב שיש משהו שאני צריכה לשנות? בוא נחשוב, בוא ננסה לראות ביחד, כאילו כיוון אחר. מבינה?
זה גם משפיע על השיחה, כאילו שבן אדם לא רגוע, שהוא נמצא לידך שהוא לא שם, אז אתה לא יכול לשוחח איתו, כמה שתדבר איתו יפה ונחמד ומבין, והבן אדם לא פה, הבן אדם שקוע בתוך החיים שלו, בתוך ה...
טוב, אני לא יודע להגיד לך עלייך, אני לא, שוב, לא מכיר אותך ולא אותו.
באופן כללי.
אז באופן כללי, אז שוב, מה שאמרנו זה כללי. זה כללי, באופן פרטי. אז את מוזמנת לסדנת שקוף, ושם אנחנו מבררים באמת איפה בן אדם עומד ומה עובר עליו, כדי שיוכל באמת להתפלל יותר מדויק ולהבין מה הנקודה שלו. מצטער שאני לא יכול לעזור יותר, אני לא... כן. רגע, שנייה, תכף אנחנו נדבר איתך.
רציתי לדעת אם זה בסדר, כבר מתוך הדברים, אני לא הבנתי אם בסדר להגיד ביקורת או לא בסדר להעביר ביקורת, זאת אומרת, בתור אישה.
מה הכוונה ביקורת?
זאת אומרת, להגיד משהו שמפריע לי. בצורה... אני הבנתי שאתה צריך לבוא ממקום של הכנעה, וקשה לי, ולא טוב לי, ולכן... אבל אם אני רוצה להעביר משהו יותר ישיר על הבן אדם שעומד מולי, לאו דווקא בן זוג, זה יכול להיות גם בעבודה.
מה למשל?
הדרך שבו הוא מדבר אליי, הדרך שבן אדם פונה אליי, שזה פוגע בי, שאני רואה שזה דפוס התנהגותי, שזה חוזר על עצמו. האם זה אפשרי לבוא ולהגיד לבן אדם באופן ישיר, לא כל פעם לפחד איך הוא יגיב, אלא פשוט להגיד לו באופן ישיר, תשמע, אני לא אוהבת איך שאתה מדבר אליי. זה בסדר?
תראי, אנחנו סך הכל מדברים על מצווה בתורה, אחת מתרי"ג מצוות שקוראים לה מצוות תוכחה. וזו מצווה מורכבת. מצד אחד אנחנו חייבים לעשות את זה, בפרט למי שנתון למרותנו כמו ילדים או עובדים או מישהו שאני באיזשהו סוג של קשר איתו או חברים. או... זה תיקון העולם, שכל אחד יגיד לשני איפה הוא טועה והם ישתנו. אבל כמובן שאנחנו כולנו מוצפים בביקורת קטלנית ומרעילה ומחלישה ומקטינה, ואנחנו לא מסוגלים לשמוע אפילו מילה אחת של ביקורת, אפילו ברמז בחלום. אז זה בעיה, ומצד שני, אם כולם רק יסתמו את הפה ויהיו נחמדים אחד לשני, אז בסוף הם יהרגו אחד את השני.
זה היה אמיתי.
אז זה גם לא אמיתי, וזה גם לא פותר כלום, וזה גם גורם ריחוק, וזה גם לא פתרון. לכן צריך תפילה, וצריך למצוא את העת רצון להביע את זה בצורה הכי טובה, כי לפעמים זה לא רק הטון, לפעמים זה גם ניסוח. יש ניסוח אחד שמתקבל כעידוד, וניסוח אחר על אותו דבר שיכול להתקבל כתוכחה תוקפנית ביותר. השאלה, מה הניסוח? אני אתן לך דוגמה להבדל בניסוח. אני לא מדבר על הטון, טון זה עוד עניין בפני עצמו. אגב, התורה האחרונה שרבי נחמן לימד בחייו, תורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', מדברת על מצוות תוכחה, והוא אומר שם שעיקר לעשות את זה נכון זה בטון של מאיפה זה בא, ולא הטקסט. זה כאילו, זה הנקודה המרכזית. בכל אופן, סתם אתן לך דוגמה. אתה יכול להגיד למישהו, בוא נגיד שהטון הוא לא תוקפני. יש לי עוד הרבה מה להגיד לך. כאילו, נכון שזה לא נעים? הוא יכול להגיד לי, יש לי עוד הרבה מה לתת לך. כאילו, מה ההבדל הגדול? ההבדל הוא גדול. כי כשאני שומע, יש לי הרבה מה להגיד לך, אני אומר, יש לו עוד מה להגיד לי עכשיו? מספיק, לא מספיק, אמר לי עד היום. אבל יש לי עוד הרבה מה לתת לך. אז בעצם הוא בא לתת לי, אז בעצם להגיד לי זה בעצם משהו שהוא רוצה להיטיב איתי. אז טוב, אז אני מקבל את זה בכיף. אז זה גם הכנעה לבחור את המילים, ולבחור את הטון, ולבחור את הרגע הנכון. רק שוב, יש את הבעיה מהצד השני, שלא מרוב התארגנות, בסוף אני אצא מחוייך ומקומפרס לגודל של משהו שבכלל לא אומר כלום. זה גם לא נכון. ולכן אני אומר, לפעמים דווקא ריב או משהו שיוצא בכעס, אפשר כן למנף, לא שזה איזו הדרכה לעשות את זה, אבל אפשר למנף, לפעמים אדם אומר, טוב, תשמע, אם כבר דיברנו, בדרך כלל זה יוצא בהתפרצות, כשזה לא קורה בצורה שיטתית מסודרת, במינון סביר. כשלא מדברים, אז בסוף, אם בן אדם, לא, אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני לא אגיד, אלא בסוף הוא פשוט הורג את השני. אז אם מתחילים, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, מתאים לך, אני, אתה יודע, משהו בינינו מפריע, אני, בפשטות. אדם גם צריך זהות מה הקושי שלו, למה זה קשה לי, מה הנקודה, מה מאיים עליי. גם, וגם כמובן, כמו בכל דבר, תפילה. בונה שלום, תעזור לי, אני רוצה פה להגיע איזושהי הבנה. לא רוצה שימחו אותי ולא רוצה למוח את השני. זה עבודת השם, זה עבודת המידות.